מוסר אביך. עבירה מטמטמת, עמוד גב זין, פסקת ד'. זה מעין הקדמה. מעין הקדמה, הפרק א', סליחה. פרק א', פסקת ד'. זה עמוד גב זין, זה בספרים הקטנים האלה. עבירה מטמטמת. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. אם כן, הלב, כן? הוא מרכז היושר. הלב הוא מרכז התחושות והמוסריות של אדם. המקום הצילי, משכן, כל מיני שמות יש ללב. הלב מציין כאן את מרכז הרגשות המוסריים של אדם, שצריך לשמור עליהם מכל משמר. כן? משמרת טהרת הלב. כן? לא לפגום את הרגשות העדינות האלו, שלב האבן, לב הבשר, יהפך חלילה ללב אבן. ברגע שהלב הוא לב אבן, הדבר הזה יוצר מצב של אבירות הלב. אבירות הלב זה מצב שהלב הוא נוקשה. כן? אז יש מקום להתפתחות של מידת אכזריות, כן? כל מיני מידות קשות, שזה תוצאה של סתימת פעימות, כן? הלב, במובן המוסרי של המילה. סתימת הפעימות המוסריות של הלב, אותם הרגשות הצילים. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מצד שהיא עבירו. זאת אומרת, עבירה זה פעולה שהיא מנוגדת לשפה, כן? השפה, לאווירה, לאקלים, כן? של הלב הטהור, של לב האדם. כי הלב בעצם... השפה, השדר התמידי שלו, הוא רצון השם. רצון השם. להיות טוב, להיות צדיק, לשאוף לטוב. זה הלב הבריא. זה מה שמשדר הלב הבריא. אפשר לראות זה יפה אצל ילדים שיש להם לב נקי. כן? אצלם מחשבות האמונה זה דבר פשוט. אם כי זה מופיע בצורה טבעית, זה מופיע בצורה טבעית, ראשונית, בלי לימוד, אבל בכל אופן, הלב הוא טהור, ומטבע הדברים הוא פונה לדברים חיוביים. עבירה היא פעולה, היא פועלת פעולה מנוגדת, היא יוצרת מצב טראומטי בתוך הנפש. כשאדם עושה עבירה, הדבר מורגש, יש לזה איזושהי השפעה, תלוי גם לפי העבירה שאדם עובר, באיזה כוונה הוא עובר אותה, באיזה שעת נפש, באיזה גסות עובר אותה, יש מזיד, יש שוגג, יש אנוז, יש כל מיני. אבל ככלל, עבירה היא מעין רעידת אדמה. כן? שתיים בסולם, שלוש בסולם, ארבע בסולם. איזה מין רעידת אדמה שהיא מפיירה את השלווה הפנימית. היא פוגמת באיזון הפנימי שיש, של הלב, שקיים בתוכנו. אווירה היא, בלשון חז"ל, מטמטמת ליבו של אדם. רעידת האדמה הזו, הטיית אפיק הרצון, על ידי האווירה, האווירה היא מתה את האפיק של הרצון. מרצון טוב לרצון שבמובן מסוים הוא שלילי. הוא נגד רצון השם, זה נקרא עבירה. לעבור על רצון השם, לכן זה קרוי עבירה. יש עבירה משון עברה וכעס, שהעבירה היא גורמת להתעוררות של מידת הדין, בזה שהיא בעצם משנה את פני המציאות, ועל ידי זה נוצר ניגוד בין הרצון האלוקי לבין המעשה האנושי. לכן היא יוצרת עברה וכעס, כן? אז עבירה, לעבור על רצון השם יתברך, שמוליד עברה. אבל ענייננו, כל עבירה, כל עבירה, יש כמובן חשיבות, כפי שאמרנו, מהם הרבדים שמרכיבים את העבירה? יש אדם שעושה עבירה רק באופן פיזי, כן? הוא רק פועל את העבירה, אבל מחשבתו לא שותפת. יש אדם שמחשבתו שותפת, אבל רק שותף לא שותפים. זאת אומרת, השאלה איזה רבדים כמובן מרכיבים את העבירה הזו? ככל שהרבדים של העבירה, הם רבדים יותר פנימיים ונפשיים, ככה הפגימה של רצון הלב, כן, היסודי הטוב, היא יותר חמורה. ואז הלב מתמתם. טמטום הלב זה אטימת הלב. מה זאת אומרת? כן? מה זאת אומרת אטימת הלב? שלא עולה התמונה. כן? לב אטום זה לב שהוא לא מעלה את הציורים המוסריים לעיני האדם. זאת אומרת, נעלם לו הפוקוס. כלומר, הוא מחפש את הציור, הוא מחפש את המוכנות הנפשית שלו לאהבת הטוב, הוא לא מוצא. הוא מסתכל על הזולת ולא מצליח לחבב אותו. חסר את הציור, חסר את הדחף הספונטני ללימוד זכות. חסר דחף ספונטני לכל מיני תנועות מוסריות, לפעמים אפילו בסיסיות. כן? בסיסיות של כיבוד הורים, של שמירה מפני עריות. זאת אומרת, הולך ונאבד המצפן או המצפון הפנימי פשוט נפגע. זה טמטום הלב שנגרם כתוצאה מעבירות. יש כמובן כל מיני סוגים של עבירות, צריך לדעת. עבירות שהן יותר חמורות או שהן פחות חמורות, אבל ככלל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מצד עצם העובדה שהיא עבירה. הרב אומר את הדברים, מצד זה שהיא עבירה, כדי להגיד לנו שלמעשה, מבחינה מסוימת, אין הבדל בין עבירה קלה ועבירה חמורה, במובן מסוים. מבחינה מסוימת, יש כמובן הבדל. אנחנו יודעים שיש עבירות שחייבים עליהם מלכות. יש עבירות חלילה שחייבים מיטה. כן? אבל מהצד הבסיסי, המחנה המשותף בין כל העבירות, זה בעצם העובדה שעברת על רצון השם. עצם העבירה על רצון השם, במילים אחרות, לא משנה אם אתה פגמת כנגד המלך בזה שניסית לראות עליו, או בזה שהכנסת לו לכלוך לתוך הארמון. בשני המקרים, יש פה פגימה בכבוד העליון. ושמדובר על הכבוד העליון, אפילו יריקה בהיכל המלך, כן? זה כבר משהו מאוד בעייתי. יש פה הפרה בוטה של עליון מול נמוך. לכן, ודאי, ודאי, שיש הקלה בעונשו של אדם שמתפרץ לארמון המלך ורק זורק שם איזה, אני יודע, איזה תפוח רקוב, לעומת אדם שיורה, מנסה לראות על המלך. יש הבדל. אבל במובן מסוים, בשניים יש פה פגימת הכבוד. יש פה התפרצות לעולם, כן? התפרצות, כן? לעולם הכבוד הפנימי, וחילולו במובן מסוים. כך צריך לתפוס את נושא העבירה, שמדובר בפגימת הלב. מכיוון שהלב הוא משכן הכבוד האלוקי, שבתוכו מתנוצצים בכל עת ציורי אמונה ומוסר. כך צריך לראות את הלב שלנו. אנחנו צריכים כך להתייחס אל הלב שלנו. מתוך שהלב הוא המשכן, קודש הקודשים, שבו אנחנו אמורים להרגיש את הקול האלוקי מדבר אלינו, משם אנחנו לוקחים את ציור האמונה. זה היסוד של החזרה בתשובה, זה היסוד של ההתפתחות האישית שלנו, הכל לקוח מן הלב. מכיוון שזה המשכן שבתוכו כל השם נמצא, צריך מאוד להיזהר, לא לחלל אותו. כל עבירה היא בעצם באיזה מידה יוצרת סכסוך, יוצרת ניגוד חריף בין מהלך הרצון הפנימי למהלך הרצון החיצוני של האדם. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור ודברים ביטלים וביטול תורה. למרות שיש פה עבירות חלוקות בחומרתם, לפחות מצד, כן? הצד ההלכתי, כן? מצד השפיטה, כן? של בית דין של מטה. התורה הורתה לנו לשפוט בצורה שונה את כל אחד מסוגי העבירות האלו. למרות זאת, אין הבדל. ביסוד יש להם מחנה משותף מאוד רחב, שהוא חילול כבוד השם, כן? חילול הדיבור האלוקי, כן? שמתבטא בתוך ליבנו. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור ודברים ביטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. אם כן, מלבד מה שהיא עבירה, מלבד זה שכרגע פעלת פעולה מעשית, כן? בשפת הגוף פעלת עבירה, יש פה בשפת הלב טמטום. מלבד מה שעבירה. אם כן, למדנו שההבדל בין עבירות שונות זה מצד החילוק שמצוי ביניהם, החילוק בחומרה שמצוי ביניהם, אבל מצד הלב מעניין שאין חילוק. טמטום הלב, מכיוון שהנקודה הכי עדינה, בארמון המלך, כלומר, אם אזרח מדינה פוגם בחצר המלך, זה דבר אחד, שהוא פוגם בארמון המלך, על כיסאו של המלך, זה הרבה יותר מסוכן. טמטום הלב הוא אותה הרגשה שמתעוררת בתוך ארמון המלך, בקודש הקודשי בפנימי. כן? לעומת זה, יש רבדים יותר חיצוניים, ששם אנחנו יותר מדברים על חילוק בין עבירות. עבירה קלה, עבירה חמורה, זה מצד הפגם בעולמות החיצוניים. אבל בעולמות הפנימיים של האדם, בתוך הלב, הטמטום, שוב, אני לא יכול להגיד שזה אותו הדבר, אבל שם הדברים מתקרבים להיות בין חמור, בין קל, זה נחשב כהרמת יד במלך. יכול להיות שעל תפוח שהוא זרק על המלך היושב על הכיסא, כן? יהרגו אותו כאילו הוא ניסה לראות במלך. כי הוא זרק תפוח על המלך. אבל אם הוא זרק בחצרו של המלך, פה יכול לקבל נזיפה משמעותית מאוד, מאוד משמעותית, אבל הוא לא יענש בכל חומרת הדין. אז הלב, נקודה מאוד רגישה, צריך לשמור עליה. זאת אומרת, החשבונות שלנו בדרך כלל הם חשבונות חיצוניים, לכן אנחנו נוטים לייחס חמור וקל בעבירות. כי אנחנו דנים אותם יותר מצד ההיבטים החיצוניים, ויש מקום להסתכלות כזו. אבל שוב אופן, לא לשכוח שאנחנו כבני אדם נבראים בצלם, יש לנו גם את קודש הקודשים, ששם הדברים נקלטים בצורה אחרת לגמרי. כן.
אני חושב שאפשר אבל להרגיש את הרגשות הלב, גם לפעמים שעושים בין מצווה בין היעדר. אני יודע, אני לא פתח את זה למצווה, אתה יכול להרגיש אולי זה דבר חיצוני, אבל סיפוק או התעלות או משהו כזה, אותו דבר בעבירה, אתה יכול להרגיש איזשהו זעזוע, להרגיש איזשהו משהו שמתחולל אצלך. וכן אפשר להרגיש, בן אדם כן יכול להרגיש הבדל בין שעובר על מצווה חמורה למצווה, כאילו, שהוא עובר עבירה יותר חמורה. עוד פעם, אנחנו לא ניתן פה ונדרג, ואנחנו אלה שמדרגים את מה מצווה יותר חמורה פחות, אבל
כן, אני אומר שוב, גם ההבדלים האלו, כן, זאת אומרת, אותו, כן, שתיים בסולם, שלוש בסולם וכולי, ההבדלים, בוא נאמר, בין זעזוע לזעזוע, נכון שאנחנו חושבים הבדלים בין זעזוע לזעזוע, לפי רמת העבירה, אבל בעולם הלב הפנימי, יש פנימיות, יש מדרגות בלב, יש 10 עומקים בלב. הצדיקים הגדולים שהם חיים את הרובד העשירי של הלב, אצלם אין הבדל בין השניים. אין הבדל בין עבירה כלל חמורה. גם ההבדל שאתה מציין אותו, הוא אפשרי כאשר אנחנו, בוא נאמר, מרגישים וחיים את הרבדים החיצוניים של הלב. זה נקרא מוסר הטבעי. המוסר הטבעי. המוסר הטבעי, שהוא גם בתוך הלב, משכנו בלב, הוא באמת יוצר את החלוקות בין קל וחמור. וככל שיורדים יותר לעולם הלב, ככל שהלב מזדקח יותר, ככל שאנחנו חושפים את מעמקיו, שם אנחנו כבר, הכל אחד שם,
קטן.
כן, אבל פה, כן, זאת אומרת, פה באמת זה, כן, באמת פה הדגש הוא, אם כי פה הרב לא אמר, הרב לא הלך עם הדברים עד הסוף, כמו שאמרנו כאן, מתכן שהוא הוא גם מתכוון לא ללכת עד לשם. אנחנו הלכנו קדימה, כי יכול, פסקנו מסקנה שיש נקודה פנימית ששם אין הבדל בין חמור וקל. הרב לא אמר את זה לעת אתה עדיין, לא אמר את זה לעת אתה עדיין, לא הלך עד לשם ממש. אבל אני חושב במקומות אחרים שאפשר להוכיח את זה מדברי הרב עצמו, שיש מקומות, יש עומקים בלב, ששם קטן וגדול אחד הוא. קטן וגדול אחד הוא. אז בואו נשאר עם המסר הזה, כן, שכל עבירה בעבירה היא פוגמת את הלב. אפילו הרבדים, כן, היותר פשוטים של הלב, היותר בסיסיים של הלב, כן, דרך ארץ, מוסר כליות, מצפון, זה מקומות מספיק עדינים כדי שיחושו כל נענוע או זעזוע. נכון? יש 2, 3, 4, אבל הפגימה מורגשת בתוכנו. אגב, אני רואה, הוא יגיד את זה בהמשך. המשך יגיד את זה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטם את הלב. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש בטמטום הלב. כשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. כלומר, ההרגל, ההליכה באווירה, יכולה לגרום בסופו של דבר טשטוש עד כדי קהות תחושים של המוסר הטבעי. זאת אומרת, יכול להיות עבירות מסוימות שיגרמו להקהיה משמעותית של ההרגשה המוסרית שבאדם. לא תהיה לו בעיה לעבור את אותה עבירה בפעם הרביעית והחמישית. הרבה מן העבירות, כן, שאנשים פשוטים כמונו עושים, זה עבירות שאנחנו לא חשים עליהן, הרבה מן העבירות, זאת אומרת כולם, אבל בוא נאמר, יש כמה וכמה עבירות שאנשים פשוטים כמונו עושים, ואנחנו לא מרגישים בזה את המרידה במלכות. כן? לא מרגישים את המרידה במלכות הלב. מפתירים כאשתקד. כלומר, מרגישים טוב. החיים יכולים להימשך. כן? לפעמים אנחנו מרגישים איזה משהו לא תקין בפנים, זה מין משהו כאילו מטריד, לא ברור לנו מהו. לא ברור מה... זה תולדותו של ההרגל. התולדה של ההרגל, השלכות ההרגל, הרגל עבירה שהוא נעשה לאורך ימים ושנים, הוא שקהות הלב מגיעה למדרגה שאני שומע משהו בשעת העבירה בתוכי, אבל אני לא משייך אותו למורת רוח, כן? לאותה מורת רוח של הנשמה. אני שומע איזה צעקה מאוד קלושה, כמו אדם ששומע איזה כאילו צעקה מתחת לחורבות של איזה בית שנפל. אבל קשה לו לזהות האם זה כל אדם, או שזה רק כל הרוח, או שזה איזה מחרסם שם מתחת לאבנים. לא ברור לו מה שם משמיע את הקול הזה. הרבה פעמים מתחת לחורבות ההרגל, ההרגל שרומס, רומס את הקולות האלוקיים, אנחנו יכולים לשמוע קולות לא ברורים, ולא תמיד ברור לנו שזה אכן קולה של נשמתנו, קולו של המוסר הטבעי שתובע את אלבונו, כן, מאותו בת קול שיוצאת מהר חורב וצועקת, אוי להם אלבונה של תורה. לא כל אחד שומע את האוי להם אלבונה של תורה. יש כאילו שאלבונה של תורה לא מורגש כל כך, כן? או בכל אופן, לא לפי מידת הצעקה של התורה שהיא צועקת מהר סיני, ממקור נתינתה בסיני, לא כל כך מרגישים. מה הסיבה לזה? מכיוון שהר סיני שבתוכנו, גם בתוכנו יש הר סיני, גם בתוכנו יש תורה, הכל הזה קצת נשתק כתוצאה מן ההרגל. והכלל הוא, ככל שאדם הולך בהרגל של העבירה, לא ירגיש טמטום עליהם. אם כן, עבד לו המצפן, המצפון הזה, שהוא היסוד לכל תיקון. Okay? הזעקה הפנימית, בטל שוועתם מן העבודה. אותה שוועה פנימית, שמע צעקתנו יודע תעלומות. ברגע שהשוואה או הזעקה או הנעקה נשמעת מתוכנו, זה יסוד התיקון. ברגע שאנחנו לא שומעים את נעקת בני ישראל, לא שומעים את נעקת הישראליות שבתוכנו, זה משמיט מידינו את יכולת התיקון. האדם הולך כשיקור בעולם, והעולם נראה לו כמישור, לא מרגיש שום בעיה, שום בעיה, ממש כלום. זה בעיה. לכן, כדי למנוע את המצב הזה, להיזהר מההרגל של העבירה. אדם עשה עבירה ושנה בה, נעשית לו כהרגל. עשה עבירה ושנה בה, שנה בה נעשית כהרגל. השנה זה לא דווקא מעשה שני, עבירה שנייה. לפעמים זה יכול להיות עבירה שלישית, רביעית, חמישית, אפילו עשירית. עד שהעבירה שוחקת, כן, את הרגישות הפנימית, זה יכול לקחת לפעמים שבועות, חודשים, אפילו שנים. אפילו שנים. זה קצת מעודד, ואנחנו יודעים את זה מניסיוננו. יודעים את זה מניסיוננו. יש הרגלים שליליים, כן, של שנים, ואף על פי כן אנחנו מרגישים את הזעקה עדיין בפנים, למרות שחלפו, באמת, אני אומר לפעמים שנים, שנים, שאדם דש באווירה מסוימת, ובכל זאת, כן, אי נחת, חוסר סביעות רצון, שגורמת לו חיפוש תמידי, הוא מתרוצץ, מכאן, ושם, סימן שיש ללב מה לומר עדיין, זה דבר מאוד מאוד יפה. הסיבה לזה, אגב, זה מכיוון שליבנו בדור הזה, הוא לא ניזון רק מהמוסר הטבעי, אלא הוא כבר ניזון מסגולת ישראל הפנימית. כלומר, יש סגולה פנימית שמתעוררת בדור הזה, והיא לא מניחה לנו לשקוע בתרדמה עמוק. Okay. יש דורות שהסגולה לא הופיעה, ובני אדם היו ניזונים בעיקר מהמוסר הטבעי. המוסר הטבעי הוא הרבה יותר פגיע לעבירה. המוסר הטבעי הוא הרבה יותר פגיע. ככל שהסגולה הולכת, הוא מתגלה. ככל שיש תוספות קודש שמתעוררות מתוך הנשמה, ונכנסות לתוך ליבנו, תובעות את מקומן בתוך הלב, כך אפשר שגם אחרי שנים של עבירה, האדם ירגיש שעדיין חייו הם לא חיים. יש לי הכל ואין לי כלום. איזו מחאה פנימית אדירה, בבחינת נער עברי בוכה. כן? הצד העברי שבתוכנו, כל העולם מן העבר האחד והוא מן העבר השני. יש בנו איזה עבר, עבר הנהר, שלא מניח לשקר להשתרש. לא מניח. למרות שאתה הראשון בבידור. בכל זאת, משהו לא מניח, אתה לא שבע רצון, אתה חוזר הביתה, עטור מדליות וכבוד וכסף, ועל משכבי בלילות, כן? אני בוכה, מזיל דמעה. זה סימן טוב, זה אופייני מאוד לדורנו, לדור הזה, דור של גאולה. אבל אין לסמוך לזה יותר מדי, כמובן. כן? לא באנו להגיד כאן, שלא משנה איזה... אנחנו לא טפלה. אנחנו לא טפלה. עבירות נדבקות, עושות את שלהם, משבשות את התדרים של הדמיון, משבשות את המחשבות, משלמים לזה מחיר מאוד קשה. כי למרות שאמרנו שאדם לא מוותר לשקר, הוא מחפש, אבל גם שהוא מגיע לישיבה, הוא מרגיש שהוא צריך להתמודד עם הרגלי עבר, ועדיין מרגיש בתוכו מלחמה קשה, שגורמת איסורים לא מועטים. אז אין להסתמך על מה שאמרנו כאן, ולחשוב ששלום עלייך נפשי, מה לא משנה מה אני אעשה, אני דור של גאולה. לא, לא. עם זה יש בזה עידוד, יש בזה נחמה פורטה, כן? לדעת שלא עבדה תקוותנו, חלילה. לא, ואנחנו רואים בעינינו, בית המדרש הולך ומתמלא, אנשים מגיעים ממקומות רחוקים, עם הרבה אבק דרכים, אנשים מגיעים כל הזמן, כל הזמן. ברוך השם. הנשמה מנצחת. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. רק שיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב, כמה ימים, שעל ידי הריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמו, כמו שכתוב, מתנובות שדי, מדוקרים מתנובות שדי, כך כתוב מגילת איכה, וכמו שפירשו זל, כמו שפירשו זל, נדמה לי שרשי מפרש את זה שם. מה הוא אומר לנו כאן? כלומר, כשאדם הולך ברגלו באפילה, טמטום הלב יכול להגיע למדרגות כאלו, שהוא עושה את העבירה ולא מרגיש כל כך נקיפות פנימיות. מתי הוא ירגיש את הנקיפות הפנימיות? מתי הוא ירגיש את טמטום הלב? את טמטום הלב הוא ירגיש דווקא כשמתחיל להתעורר אצלו החפץ באמת. שהוא מתחיל להיות רעב. באמת הוא רעב. ואז הוא מגיע לירושלים. הוא מגיע לבית המדרש. נכון שבתקופות הראשונות הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול משמר אותו בתוך ענני הכבוד, עד כדי כך שהוא יכול להרגיש חודשים שלמים בשמיים. לימודו הולך יפה, תפילתו מצוינת, משקים בבוקר למקווה, פוקד את הכותל כמה פעמים בשבוע ומתפלל עם דמעות בעיניים. זה בונוס אלוקי. אבל ההתעוררות הזו לאט לאט, כן? ההתעוררות הזו לאט לאט, היא מתחילה להיכנס לממדים הריאליים שלה. ריבונו של עולם פחות מאיר פנים, ואז הוא משאיר אותך להתמודד עם הרגלי העבר. יש לך התעוררות, זה יפה. הגעת לבית המדרש, מצוין, מצוין. עכשיו בוא נעמת אותך עם חלקי הנפש שאתה עצמך יצרת במהלך השני. אז אתה מתחיל לעמוד מול עצמך, מול נקודת הבחירה האמיתית שלך. לא אותה נקודת בחירה מועצת כתוצאה מחסד אלוקי, שהוא מעיץ בך את הטוב באיזה מין תאוצה מלאכותית כזו. זה נועד כדי לחבב עליך את הקודש. לפעמים צריך שבוע, לפעמים צריך שבועיים, לפעמים אדם חסד אל. החסד הזה מתמיד במשך חודשים. הכל לפי מה שאדם צריך לראות, לפי מה שעיניו צריכות, כן, להתבונן ולהיווכח. אבל סוף סוף אין לך אדם שריבונו של עולם לא נוטל ממנו את האור הזה ומחזיר אותך לנקודת הבחירה. והאמת היא שבמה בחרת? בחרת לבוא לישיבה. בחרת לחזור בתשובה. בחרת להתחזק, בחרת לתקן. אבל עכשיו נעמת את ההתעוררות שלך עם ההרגלים השליליים. ואז אתה מרגיש את טמטום הלב. אז אתה מרגיש שההרגלים השליליים פועלים עליך. למרות שבחרת בטוב. אבל זה לא פשוט. אתה צריך להתאמץ כדי להחזיר לך, לעצמך, את הרגישות הפנימית. כן? לנצח את כל החסימות, את כל הסתימות שנוצרו במהלך השנים. מתחילים להרגיש, אז דווקא על ידי הרעב, דווקא, איך אומר כאן, הוא שלך, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. הרעבון זה תחושת החסרון. כלומר, אתה חוזר בתשובה, אתה מתעורר לתקן, ההרגלים השליליים בעצם מעצבים את האופי של התשובה יותר עם דגש על תחושת החסרון. אוי, כמה אני חסר. אוי, כמה קשה לי ללמוד. אני רוצה ללמוד, אבל קשה לי ללמוד. כי טמטום הלב גורם שלא תביט בעיניים פקוחות בכתוב. אתה מסתכל, אתה רואה את הכתוב ולא מבין מה כתוב. זה כתוצאה מפגימת המיומנויות, כן? הבסיסיות של למידה, רגשות מסוימות, כן? רגשות שצריכות להיות בשעת הלימוד, של פתיחות, של יישוב הדעת, פיזור הנפש גדול. אדם שרגיל בהרגלים שליליים במשך שנים, יש לו פיזור נפש, כי נפשו כל הזמן הייתה מפוזרת, ולא תטורו אחרי נכן. אז למרות שמתעורר בו הצד המיושב, ומביא אותו לבית המדרש, הנה ההרגלים לא מניחים, מפריעים לו לבוא ליישוב הדעת גדול יותר. ואז מתגדל הרעבון, בבחינת אותה תראה ושמה לא תבוא. אתה רואה את הדבר? אתה רואה את הקודש? אבל אתה לא מצליח להושיט את היד. אתה מרגיש שהכוח המבצע, כן? התנאים שנחוצים לך שם ביצוע, הם חסרים. הם חסרים. פגמת אותם במהלך השנים. ופה נוצר תחושה קשה של רעבון, או בלשונו של הרב באות התשובה, מלחמה פנימית מסוכנת. כך זה קרוי. זה מלחמה פנימית מסוכנת בין הצד העליון שבך, שהביא אותך לבית המדרש, לבין הצדדים הנמוכים שנוגסים ביכולת שלך. עכשיו, אתה צריך כמובן להכריע את המלחמה הזו באמירה מפורשת. אני מפה לא זז. אתה חייב להישאר, אתה חייב להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ויסייע לך, כי אם אתה תעזוב את המקום, למעשה אתה גם לא יכול. כי פקד השם את עמו. הפקידה הפנימית הזו לא מניחה לך עכשיו לעזוב את בית המדרש. אתה יודע שפה מצויה האמת. עכשיו אתה צריך להיות מסוגל להתמודד. אם כן, כנגד כל ההרגלים השליליים, ששמטו תחת רגליך מיומנויות רגשיות, דמיוניות, מעשיות, אתה מרגיש את הקושי להושיט את היד אל הקודש, לקחת, לקחת, אתה מרגיש את הקושי. פה צריך לעבור עכשיו מאבק, התמודדות. בתחבולות תעשה לך מלחמה. בכל אופן, טמטום הלב לא מורגש, כל עוד האדם לא מתחיל להתעורר לעבודה. ברגע שהוא מתחיל להתעורר לעבודה, אז הוא חש את הדרכים המצולקות, את הדרכים ששובשו, עד כדי כך שהוא עצמו לא יכול לנסוע לדרכים האלה ולהתקרב למלכו של עולם, קשה לו בכל אופן, צריך להתחיל לסלול את הדרכים האלה מחדש, לשפץ אותם, לשפר אותם, כדי שיוכל להתקרב, לא רק לשאוף ולחשוף באופן פנימי, אלא גם ליישם, לבצע ולממש. אז זה אופייני. המצב שתיארנו כאן הוא מצב אופייני וידוע, אני מניח שאין אדם שלא חווה אותו, במיוחד מאילו ששואפים לבוא אל הקודש, אין אדם שלא חווה אותו, וכשילך בהרגלה, בהרגלו באפילה, לא ירגיש טמטום הלב. מה חסר לו? לא ירגיש. רק שיתחיל לעבוד וללמוד מכוח ההתנוצצות הפנימית הזו, כן? הוא עכשיו רוצה להתחיל לעבוד ולהתקרב, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. הוא רעב כמה ימים, ריח המאכל מדגיש אצלו את החוסר. מדגיש את החוסר, הוא יותר מתאווה, הוא מזיל ריר מרוב תחושת החסרון. זה הסיבה שהובא פה הדבר. הדוגמה שמובאת כאן ממגילת איכה, זה על יסוד הפסוק, מדוקרים מתנובות שדי. שכאשר, כן, כאשר מסתכלים על סוגי המיטה שהיו שם בירושלים בתקופת המצור, לפני חורבן הבית, המיטה הנוראה ביותר הייתה כתוצאה מן הרעב שהיה להם. מה היו עושים הקסדים? הם היו מרעיבים אותם בתוך החומות, ואז יהודי היה רעב, מה הם היו עושים? למטה, מתחת לחומה, הם היו שמים סלסלות ענקיות עם כל מיני הפירות של הארץ, שבע מינים. ואז אתה רואה את הרימון, אתה רואה את התאנה שביקרה והדבש יוצא ממנה, אתה רואה את האשכולות של הענבים, שחורים, אדומים, ירוקים, אתה מסתכל, היה קופץ מהחומה ונופל למטה על הסלסלה הזו, והם היו שמים חרב. והיהודי היה מתלבש על החרב, כן? פשוט משתפד על החרב. למה הוא היה עושה את זה? בגלל הרעב העצום שהיה. או שהם היו צולים בשר, וריח הבשר היה עולה למעלה לחומות, והם היו קופצים למטה על השיפודים. על השיפודים. זה נקרא מדוקרים מתנובות שדי, מהסיסיות של הפירות שהם ראו ולא יכלו להגיע. זה גרם לפעמים למעשה של התאבדות. לפעמים התחושה של החסרון, אתה כל כך רוצה להתקרב לשם, אתה לא יכול. אתה יכול לעשות מעשים נמהרים. כתוצאה מזה יש אנשים, אגב, שמנסים להתחמק מהמצוקה הזו על ידי עיסוק בסוד. הם מרוממים את החלקים הרוחניים שלהם מעל הגוף, יוצרים מצב של טריפ או ניתוק מלאכותי בין החלק החושב, החלק הרוחני, שמבחינתו אתה קרוב לאלוקים, אבל הם מזהים שמה שמפריע זה הרגלי העבר. הרבדים היותר חיצוניים, אז הם מסלקים את הרבדים האלו באופן מלאכותי ונכנסים למצב של טריפ. זה ההיגיון הפנימי שבטריפ. חוסר המסוגלות ליצור סינתזה בין הרצון הפנימי לקדושה לבין המגבלות החיצוניות. חוסר המסוגלות והמוכנות ללכת את התהליך הקשה הזה, הוא יוצר פתרונות מדומים של ניתוק גוף מן הנשמה. פה, דוגמה הקשה הזו שמגילת איכה, ראינו מה גרם הפער הזה? ניסיון לפתור את בעיית הפער ונפילה כלפי מטה, וניסיון להשיג את המאכל בדרך הקלה והמסוכנת של נפילה, כן? והתרסקות. אבל הרב לא נמנע מלרמז לנו שתהליכים נפשיים כאלו שאנחנו מדברים להם כאן, הם דומים מאוד למדוקרים מתנובת את הפסדה. וצריך להיזהר מאוד מקוצר הרוח שמתעורר בשעות הקשות האלו. שרואים רעבים לקדושה, אבל רואים אותה רחוקה מאיתנו, היא נמצאת שם בתחתית החומה, ואני נמצא במצור, כן? להיזהר לא לקפוץ למטה, לא לעשות מעשים נמהרים, לאט לאט, שלב אחר שלב. תסתכלו מה שהרב כותב באורות התשובה, על התשובה הדרגתית. שם הוא מתאר איך חוזרים בתשובה בדרגתיות. לאט לאט, להרגיל את המחשבה למחשבות יותר מתוקנות, להרגיל את הרגש לרגשות יותר מתוקנים, יום טוב, שבתות, סעודה מצווה, לשבת עם חברים, להרגיל את הדמיונות לדמיונות חיוביים יותר, להתבונן על תיאורי מצבים של חז"ל, בית המקדש, כהנים בעבודתם, התיאורים על ארץ ישראל, כל זה אמור לשקם מחדש את כוחות הנפש שלנו ולאפשר לנו למעשה להציב את הסולם המתאים כדי שמלאכי אלוקים יוכלו לעלות ולרדת באותה תשוקה פנימית, תוכל לרדת אל המציאות, ולחזור ולעלות אותנו למעלה, לרדת ולעלות. אבל, שום אופן, לא להיגרע ולא להיכנע לתחושת המצוקה של מדוקרים. מתנובות צדאי, או כמו שפרשו ז"ל, כמדומני רש"י נביא את הפירוש הזה שאמרנו כעת, על המצב הזה שהיה במצור. ברוך אתה, אדוני אלוהים, לך עולם שכל. כן.
אפשר בעצם לעשות איזושהי בחינה עצמית על העבר, כאילו ככל שאני יותר מתייסר בלימוד ובחזרתי והתחלתי ללמוד, ככל שאני רואה ומבין שהמצב שלי יותר קטן, כאילו להשליך את זה על העברות של העבר, אם בדיעבד אני לא יודע לייחס לאיזה עבירות וכמה עבירות, כאילו בן אדם יכול להגיד המצב שלי לא טוב כי אני משתגע ולא מסוגל לשבת וללמוד, אל מול אדם שגם כן בוא נגיד, אני לא יודע, בא והתחיל לשבת איתי ביחד ללמוד, אבל הוא, המצב שלו פחות קשה, כאילו הוא גם קשה ללמוד, אבל הרבה יותר יחסית אליי קל לו. אלא אם זה נכון לעשות את המבחן הזה, כאילו להשוות אל המצב שלי, כאילו פרמטר למצב שלי, איפה אני נמצא וכמה הצלחתי לחזור וכמה הצלחתי כאילו לזכח את עצמי, או שזה לא נכון לעשות את זה.
במקרים מסוימים כן, הבדיקה הזו באופן עקרוני אפשר להשתמש בבדיקה הזו. עכשיו, אני לא יודע מי זה אותו בחור שיושב ולומד ומבסוט מהחיים. אני לא יודע אם הוא מבסוט בגלל שהוא לא שואף להרבה, או בגלל שהלימוד נהפך אצלו להרגל. אני לא יודע מה הסיבה. מה שאני כן יכול להגיד לך, שגם ההתייסרות שלך בשעת הלימוד, השאלה גם מאיפה היא באה. אם ההתייסרות באה מזה שאתה לא אוהב את בית המדרש, ואתה לא רוצה קדושה, ושם אותך מקום שלא מתאים, אז זה מה שנקרא תינוק הבורח מבית הספר. אתה לא נוח פה, כי אתה במדרגה תינוקית. מדרגה תינוקית, לא השכלת, לא הרגשת, אתה לא מרגיש עדיין את הרצון להתרפק על החוכמה של התורה. אז אם האיסורים בלימוד זה בגלל זה, כי אתה לא שייך למקום הזה לעת אתה, לא יש לשייך לזה כיהודי, אבל לא הגיע שעתך. אתה עדיין רוצה למצוא כל מיני אלטרנטיבות מחוץ לבית המדרש, כל מיני תענוגות מדומים, לפעמים כל מיני שלבים מוקדמים שהם לגיטימיים לחלוטין, ולא מצידה את המדע. יכול להיות לימודים, לא יודע, לא משנה. אבל אם זו סיבת האיסורים ואת המדרש, טוב, גם זה גם טסט, זה גם מבחן למצבך. כן? זה מבחן למצבך. לא יתעורר בך עדיין אותו רעב פנימי לקדושה. לא יתעורר. ולפעמים האיסורים זה מהסיבה שאמרנו כאן. אני רוצה להבין את התוספות, אני מת לה, ואין לי חיים בלי התוספות. אבל המוח שלי, אני מרגיש שאני פגור. המוח שלי פגור. אני מפוזר. אין לי מנוחה בראש. אני לא מצליח להבין את הספרה הדקה של התוספות. אני לא מצליח לאחוז בדברי התוספות חצי דקה. אחרי חצי דקה המחשבה מתחלקת. כמו מגן בזוקה. כן? אני מרגיש שאני, המחשבה מתחלקת. היא לא נאחזת בתוך דברי התוספות. לא נאחזת. זה סימן שהעבירות פגמו את המחשבה. והמחשבה היא מקוטעת. היא מרוסקת. היא לא מצליחה להתמקד. זה מאפיין את אורך המחשבה שאפיין אותך בשנים האחרונות. כל דבר היית נוגע בו נגיעה קלה והולך הלאה. כמו הדבורה על הפרח. עובר, עובר, עובר. לא מתיישב, לא מתבסס. זה מאוד אופייני להלך מחשבה. הלך מחשבה של חיים חיצוניים. הכל מאוד ספורדי, מאוד מקרי, מאוד חולף. זה הסיבה. אם האיסורים נגרמים כתוצאה מזה, רצון פנימי אדיר להבין את חומת התורה. אבל השכל מנוקב כגברה. הוא לא מאומן, הוא חלש, השרירים שלו חלשים. הוא לא אמיץ.
שכל לא עליו.
יכול להיות שכל, יכול להיות גם דברים אחרים. כמובן שהשכל לא פועל לבדו.
השפעה עלייה ללב של האדור.
השכל מושפע מי. כן? השכל מושפע ממחוזות יותר נפשיים, יותר פנימיים. זה בדיוק. זה לא לבדו. אנחנו אף פעם לא מדברים על כוח שפועל לבדו. הכוח הזה הוא מגובה. הרבה יחסי גורלין שיש להם כוחות בתוך הנפש. מצב הדמיון, מצב הרגש. בדיוק, בדיוק. אבל אם זה סיבת האיסורים שלך, מצבך קשה, אבל טוב. קשה. מצוקה לא פשוטה. כואב הלב לראות אדם כזה. הוא מתייסר בצורה קשה מאוד. לפעמים אני אומר, צריך פשוט לתת לו עזרה ראשונה. אני רואה תלמידים בית המדרש. לפעמים מצבים כאלו. הם מצב ממש קשה. מגיעים לבכי, מגיעים כמעט לייאוש. כן? יש תלמיד שברח לנו פה באמצע לימוד. כן, הלך, יסתובב ברחובות. עד כדי כך. יסתובב ברחובות, אין לו כוח. הוא מטיח את הראש בכותל. הוא רוצה ולא מצליח. הוא פשוט ברח. צריך לחפש אותו. יש שעות אני צריך לחפש אותו. שלא יעשה מעשה נמהר חס ושלום. לפני הרבה זמן. זה קשה, שביררנו, הבחור הזה פשוט שתיים, מרוב להטיח ראש בכותל, הוא גולה, זב דם, זב דם, זב דם. פשוט ישב שוטט דם בתוך בית המדרש. לא צריך להגיע מצב כזה, אגב. על ידי הדרכה נכונה, אפשר לאט לאט לשקם, כן? כן? לשקם את היכולות. אבל זה בהחלט מבחן. זה מבחן שאפשר בהחלט להשיג מנו מסקנות מאוד מאוד רציניות משמעותיות. הוא צריך להבדיל בין שני המצבים שדיברנו. גם מצבי האיסורים וגם מצבי סביעות הרצון. אותו סבר רצון בלימודו, צריך להבין מה זה נובע, וגם מתייסר מתוך מה זה נובע. על כן, על כן, כדי שלא יהיה מצב של טינטום לב, כדי שלא יהיה מצב חלילה של קהות חושים פנימית, שקורעת ומנתקת אותי, ומשליחה אותי מחוץ לארמון המלך, כן? בגלל קהות החושים הזו, כאילו לא חסר לי קרבת המלך. על כן, בשביל שלא יגרה מצב כזה, לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על כאו. זאת אומרת, גם אם עשית עבירה, גם אם עשית עבירה, אל תגיס לבך בכל הפנימי שמתעורר. אתה מרגיש בתוכך אי נוחות, אי סביעות רצון, אל תקל בזה ראש. אל תקל בזה ראש. תתבונן, תקשיב טוב לכל הפנימי הזה, תתייחס אליו, זו קריאה מאוד חשובה, היא לא סתם מתעוררת בתוך הנפש, אל תראה באויב, אל תראה בה כמישהו שמפריע לך לעשות העבירה הבאה, זה דבר שיכול לגרות. אל תשתיק את הילד הקטן שבוכה ותלך להסתכל בטלוויזיה, לא, הילד הקטן הזה, זה הרצון הטבעי שלך. אל תשתיק אותו. נכון שהוא מפריע לך עכשיו, אתה הגדול, יש לך רצון, עכשיו מסתכל, תקשיב לילד, הוא מבטא רצון טבעי, הוא רעב, הוא צמא, משהו מציק לו, משהו מציק לו, יש פה קריאה של העולם הטבעי, שיש בה הרבה אמת. אז תסגור את הטלוויזיה, תפנה אליו, תמלא את רצונו, תבנה את הקומה הטבעית, ועל גביה תעסוק ברצונות האחרים. הרבה פעמים השיקום של הקומה הטבעית הוא כבר ממילא מונע ממך לעשות העבירה. כי הקומה הטבעית לא מניחה לאדם לחטוא. כשאדם משקם את הקומה הטבעית של המוסר ודרך הארץ שלו, הוא לא חוטא בקלות. כי היא לא מניחה לחטוא. זאת אומרת, עושה פה דבר מפליא. כשאתה עושה עבירה ואתה שומע זעקה פנימית, אם אתה מספיק הגון וכנה עם עצמך, איש בל יונה את אמיתו, את האמת הפנימית שלו, אומר רב מקוץ, לא את אמיתו בעין, שזה זולתו, אלא איש בל יונה את אמיתו. כלומר, אם אתה עושה עבירה ואתה מרגיש שבתוכך מתעוררת אי נוחות, ואתה מתייחס אל תחושת אי הנוחות כמי שמתייחס אל עצמו ואל בשרו, ואתה פונה לקריאה הזו, מנסה להבין מה היא רוצה, מה אתה רוצה, ילד קטן שלי, ככה העבירה לא משתרשת. לא משתרשת. למרות שעשית אותה. לא יהיה לך נוח לעשות אותה פעם שנייה. לא יהיה לך נוח. למה? כי יש מחאה פנימית של עולם הטבע כנגד העבירה. אתה מתחיל להבין שהעבירה הזו היא סותרת. תרתי משמע. גם סתירה במובן של בתו, מפרקת, וגם סתירת לחי. היא סותרת על לחייה של האמת הפנימית שלך. אבל אם אתה מתייחס אל הקריאה הפנימית כאלה, זה נודניק. שתוק ילד. תפסיק לראות חצי הגמר. אתה מפריע לראות חצי הגמר או את הגמר, לא משנה מה. ואתה סותר לו על פניו, ואתה בז לו, הוא מתייחס אליו בזלזול, זה סולל את הדרך לעבירה נוספת.
אבל הכל התחיל לי...
ממה?
בהתחלה אנחנו... המצב הבסיסי שלנו לפני שהתחלנו לחתור, אז אנחנו... יש לנו את המוסר, אמרנו המוסר...
אבל איך התייחסת? איך התייחסת? זו השאלה. איך התייחסת ברגע הקונפליקט?
אם המוסר הבסיסי שלי לא פגוע בהתחלה, אני מדבר לפני ש...
אז אתה לא עושה את החלטה.
בחטא הראשון. אז גם ככה המוסר הטבעי שלי מונע ויש לי סורים לסגול, ולאט לאט החושים מתקיים, זה כל הנים יותר קיים.
זה המציאות של הבחירה. אחרי חטא אדם הראשון, אתה צודק, זה נכון. יש אפשרות יותר לחטא. כן? הקול הפנימי הזה הרבה פחות בהיר. הרבה פחות בהיר. כן? הקול הפנימי הזה הרבה פחות בהיר.
לא,
כן? זה לא קול המון ככל שדאי. זאת אומרת, הקול הזה הוא קול, כן? בלשונו של קהלת, ילד מסכן וחכם.
אבל כל אחד בהתחלה יש את הזעזוע החזק הזה, שלאט לאט נהיה יותר ויותר כאב.
בסדר, סתם צעד נציב, נכון, סודק. שאלה, מה אתה עושה ברגע שאתה שומע את שתי הקולות? נקודה. וזה כל אחד יכול לבחון. החל מרגע זה. החל מרגע זה. זה מעשים שבכל יום. אין לך רגע דל מהניסיון הזה. כל רגע הוא שיקוף של מערכת היחסים בין הטוב והרע. ואתה יכול להרגיש בתוכך את המחאה הפנימית. כנגד המעשה השלילי שעשית. כן? אם אתה יודע שעשית מעשה שלילי, אנחנו יודעים על פי רוב. מתי אנחנו מתנהגים איתם? על פי רוב, ב-90. בוא נגיד 90. ב-90% מהמקרים אנחנו יודעים אם פעלנו טוב או רע. וזה נוגע הן לעבירות הדיבור, אנחנו יודעים מתי דיבורנו היה דל, הן מבחינת דברים בטלים, הן מבחינת דברי רשות, דברי מצווה או דברי עבירה. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים פחות או יותר. כן? פחות או יותר. מתי זה דיבור בטל? מה המשמעות של דיבור הזה? מה הוא שווה בכלל? שים לב באותו הרגע. איך הנפש מגיבה? כן? תתייחס לזה. תעצים את הקול הפנימי. אל תתייחס לזה חלילה כאל אויב, כאל משהו שצריך לסתום את זה. לכן, זה מה שאומר כאן. על כן לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על כאור. לחזור ולפעול את אותה פעולה. כן? שב על כאור. וכמו כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. טמטום הלב מתגדל בכל פעם, כן? יותר ויותר. וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט. וחוזר וניאור. כיוון שלא נתבטל לגמרי. אומר לנו פה הרב עוד יסוד חשוב. גם כאשר אתה מתגבר ומתקדם בעבודה. גם כאשר אתה הולך ונמנע מעבירות והרגלים שליליים וכוח הטוב מתחזק בתוכך. עדיין תיזהר לא להתקרב לדברים האסורים. למה? כי יכול להיות שנשאר בתוך הלב, חלקים של רע. אלא הם לא מתעוררים. למה? חסר להם את הנסיבות המתאימות להתעורר. את הדבר הזה אפשר לראות ממש בחוש הרבה פעמים. כן? אנחנו יושבים בישיבה תקופה של כמה חודשים, נראה לנו כאילו דברים שליליים מסוימים כבר נעקרו מתוכנו לגמרי. כעס. זה קרה לי רק השבוע. את אבוני אני מזכיר היום. רק השבוע זה קרה לי. הלכתי לבקר במקום מסוים, ונכנסתי לסיטואציה שהייתה אופיינית לי בתקופת הנעורים. לפני המון שנים. ובסיטואציה הזו הייתי נכשל, בדרך כלל, הייתי נכשל בכעס. איזו צורת התנהגות של אדם מסוים, שבתקופת הנעורים היינו הרבה ביחד, ואותה התנהגות בדיוק פגשתי באותו ביקור. אני חייב לומר לכם, הייתי בהלם. ממש כמו נער בן 16, הרגשתי מחוזות רחוקים ונידחים, היסטוריים, שפתאום התעוררו. ואמרתי לעצמי, בוא נעולמי, אתה עוד פה? מה קורה פה? מה קורה? 30 שנה חלפו מאז. הכוח הזה יתעורר. למה? כי זה מה שאומר הרמב״ם. באותה אישה, באותו המקום, איזה הוא בעל תשובה גמור. לא לחינם הוא אומר את זה. כי באותה אישה ואותו המקום, זה המרכיבים, או זה התנאים שמעוררים את נקודת החולשה שלך. כל עוד אותם תנאים לא הופיעו. אותה אישה, באותו המקום. אתה לא יכול לדעת אם היסוד הזה נשאר בתוך החול. ושהגעתי לאותו אדם ואותו המקום, מעניין, זה התעורר. זה אמר לי, אני קיים, תיזהר ממני. תמשיך לעשות גדרים וסייגים, כי אחרת אני עשוי להתעורר ולפרק לך את כל הבניין שאתה בנית. אני יכול להביא אותך למצב של כעס, כמו שהיית כועס אז, וכתוצאה זה נגררת, אני לא יכול לתאר לכם מה שאני עשה אז, כן? נגררת לדברים כאלו ואחרים, תיזהר. אתה מסוגל לזה אדם. הסרטן לא נרפא. אומרים שהמחלה הזו, גם שנרפאים ממנה, לא נרפאים לעולם. נקודת הרגישות היא קיימת תמיד. ואם אתה מפר את האיזון התזונתי או ההתנהגותי, זה מתעורר. כך סיפר לי, יהודי יקר. הוא גם לא מתבייש לדבר על זה, אגב. הוא גם סיפר על זה באוזני כולם, בספרים שלו, דוד בן יוסף. שיש להם שלח רפואה שלמה לאשתו, שעכשיו היא, זאת השם, גם ליבוד הזה על רפואתה, שעכשיו היא ממש נאבקת על חייה. נאבקת על חייה. המחלה הקשה הזו. הוא עצמו היה חולה לפני כ-7 שנים. מאז אגב הוא רגיל. כל יום שעובר עליו בבריאות, הוא כותב, יש לו פנקס, הוא קרא לי את הפנקס. היום 700 ימים רב חסד. 701 רב חסד. כל יום שעובר עליו בחיים, הוא כותב הפנקס, היום כך וכך רב חסד. הוא מודה לקדוש ברוך הוא. הוא היה מספר לי, היינו גרים בשכנות, תקופה שהוא היה גר בבית אל, שנים ארוכות היה גר בבית. הוא חושב, זכיתי קצת להיות קרוב אליו, וקצת להזין לדבריו, להקשיב לנפש המיוחדת הזו. הוא סיפר לי, הסרטן בעבר. הוא יושב לי כאן בקיבה, אני מרגיש אותה. ברגע שאני מפר איזון ולו הדק ביותר בתזונה, בהרגלי החיים, זה קרה בגלל ששאלתי אותו פעם, למה הוא שומר על תנאי חיים כל כך? כלומר, הוא לא נותן לאנשים להיכנס אם זה לא מתאים לו. אז הוא הסביר לי, תראה, אני רוצה להסביר לך. אם אני נותן לאנשים להתפרץ לחיי, מתי שהם רוצים, אני חוטף סרטן מחר בבוקר. אמרתי, איך יכול להיות? 700 רב חסד. רבינו, לפי הרפואה, 3 שנים לא היית חולה. הסיכוי שלך לחלות? שטויות. גם הם אומרים את זה. האמת שגם, אני מישהו אמר לי, שגם על פי הרפואה הרגילה, זה דבר ידוע. הרגישות קיים לפנים. הוא אמר לי כך, דע לך, ביום אחד בעיר אני יכול לחלות. ובאמת, באחד הימים, הוא התחיל לפתח סימפטומים של המחלה. אמרתי, פשוט, פשוט, פשוט. שאלתי אותו, מה קרה? שבוע ימים לא ראינו את פניו. ברוך הופך חולים, ברוך הופך חולים. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר, סרטן התעורר. הסימנים הראשונים, הוא לקח אותו קצר, פשוט ניגע אותו. יש לו שליטה, באופן רצוני, יש לו שליטה על הדבר הזה. הוא הגיע לרמות חירות כאלו, וזה מה שאומר שלמעשה כל אדם יכול לשלוט על הסרטן. אם הוא רק רוצה להיות חירותי, אם הוא רוצה להקפיד על צורת דיבורו, אם הוא רוצה להקפיד על התזונה, דוד בן יוסף הוכיח את זה. ברצונו מקצר, ברצונו מעריך. ממש כפשוטה. הכל כמובן ברזלי שמה, אני לא נכנס לזה, אתה לא רוצה. הבחירה של האדם, איזה כוח יש לה. הוא פשוט שולט בזה. פשוט שולט. הוא אמר לי פעם, אנשים שמתים מסרטן, זה ברגע שהם מפסיקים או מחליטים להפסיק להיאבק. נקודה. כך הוא אומר, אפשר להתווכח איתו, להתווכח איתו. ברגע שהאדם מחליט לוותר, זהו. אז משלטים. כשהוא בא לבית החולים, כשהוא בא לבית החולים, זה גם הוא ספר בספר, אכן ספר לכם, מי שרוצה יקרא את זה באיזה סיכוי לאהבה, לא באיזה סיכוי לאהבה, המרד, נקרא הספר הזה, שם הוא ספר על כל העניין שלו, לא זוכר את הספר.
מרד של
מחלות? כן, משהו כזה, שם ספר אותו. הוא הגיע לבית החולים, בא אל הרופא, דוקטור דיין קוראים, בביקור חולים, מסתכל ואומר, אתה חי מת, אתה יודע? לא נשאר הרבה לחיות. דוד מספר לי, שמעתי את הדברים האלו, הרגשתי כאילו כל אדם יוצא לי מהגוף, כאילו אני יכול למות. לקחתי אוויר עמוק, לקח אוויר עמוק, זרק את הטפסים וברח מבית החולים. איי, איי, הסתלף משם. חזר לביתו והתחיל להילחם. ודברי ימיו ומלחמותיו של דוד שאריך ימים, הכל הלא הם הכתובים בספריו הקדושים, במלאת מיוחדים. תסתכלו על הספרים שלו, עצרים משהו טפת, סיכוי לאהבה, הניגון, כל הספרים שלו, כן? שלום אחר חלום השלום, כל הספרים האלו בעצם משקפים ומשתפים אותנו ביומן המסע שלו לחירות ושליטה עצמית באנרגיית החיים. כך הוא ניצח. אבל כל זה אמרנו לענייננו. מה רוצים להגיד? שלמעשה בתוך האדם יש מחוזות חולים שאם האדם לא ישגיח עליהם, יכולים להתעורר. זה מה שאומר כאן. אתה לא יכול לסמוך לעולם שבתוכך אתה נרפאת. תיזהר לא להתקרב אל הרע. תיזהר. גם שנדמה לך שיש בכוחה לקדש אותו, תיזהר לא להתקרב יותר מדי. כי היסודות השליליים שבו יכולים לפגוש את הנקודות החולים שבך, ואז מין מצא את מינו וניעור. מין מצא את מינו, הרע שבמעשה מוצא את הרע שבתוכך, ואז יש התחברות של שתי מולקולות. ההתחברות הזו של היסודות הכימיים האלה יוצר תרכובת שנקראת חטא. אתה צריך להיזהר. אל תשלוט את עצמך. למרות שאתה מאוד נהנה בתוך ענני הכבוד של בית המדרש, הנה, אני מאוד נחמד פה, אני מרגיש רמה מוסרי, מרגיש כוח מוסרי, אז מה תגידו? מה, אז לעולם לא מתקנים? תשובה, כן. בעולם התיקון, העולם שאנחנו מצויים בו כרגע, יש לנו מום שאינו עובר, נקודה. וצריך להישמר. זה מום שאינו עובר. בתחיית אמיתי, בתחיית אמיתי. כל אחד יקום עם היבר החסר שלו, או עם הפגם שלו, ואחרי זה יתחדשו הגופות. כן? אבל כדי שיקירו שבאמת חיית המתים זה כוח מרפא, אז כל אחד יקום עם המום שלו, כדי שיראו איך זה מתרפא אחרי זה. אבל כל אחד עם המום שלו, אין אדם שאין לו מום. וצריך להיזהר, ולא לשלוט את עצמנו שאפשר כבר עם חיית השדה בריתך. לא. לא. הצד החייתי שבאדם, הצד הפרוידני, הוא צד בעייתי מאוד, וצדק פרויד, בפסיכולוגית המעמקים שלו. הוא צודק, יש כוחות לא פשוטים באדם, וצריך להיזהר לא להתקרב אל פתח ביתם, לא להתקרב. הם מקרינים כל הזמן אלינו הבל. כל הזמן הם מקרינים. וההבל שמקרינים אלינו זה מה שיוצר את מציאות הניסיון. הניסיון. הניסיון של הטוב והרע. אבל אסור לנו לנסות, חס ושלום, להתמודד עם עצם עמו, כי הוא קיים. הוא תמיד מקרין ומקרין ומקרין. די לנו במה שהוא מקרין אל הכרתנו. אסור לנו להתקרב אל היסוד הפנימי שלו, כי שם הוא חזק ותקיף מאוד. אותו דבר חל גם לגבי אם כן, הנקודה העקרונית שדיברנו שהיא נקודה פנימית ועמוקה, ולא קל להבין אותה. ספק אם אני הבנתי מה שאני אמרתי כעת, אבל בואו ניקח את זה למישור המוסרי של עבודת היומיום. אם כן, נקודות חולשה בתוכנו, צריך להיזהר, לא להפגיש אותם עם התנאים המתאימים להתפתחותם, כי אחרת אנחנו עשויים לסגת 10 מעלות בצל למקומות מאוד קודמים בהיסטוריה האישית שלנו, עד כדי תדהמה של אני עדיין בדיסקוטק, אני עדיין במקומות, זו מילה עדינה, אני עדיין במקומות ההם שלכם. זה מסוכן. זה יכול להתעורר בעוצמות כאלו שאתה יכול לפעמים אפילו למצוא את עצמך שמה, ממש שם באופן פיזי להיות שמה, לא רק בצורה דמיונית, באופן של תשוקה ורצון, אלא אתה פשוט שם. האחרונה ממש. מצערי, בעזרת שם יעזור, יציל ויושיע את אותו אדם, אבל הוא חזר למקומו. הוא נסע לשם. הוא הרים טלפון לבחורה שהוא הכיר לפני שהוא חזר בתשובה. והיא לא חזרה בתשובה עדיין. היא רחוקה מחזרה בתשובה. אבל הוא חזר לשם. חזר לתחושות, חזר למראות, חזר לרצונות, ובמובן מסוים שמעת מידו את ההישגים שהוא השיג בתקופה די ארוכה. די ארוכה בתוך הישיבה. שמעת מידו. אני מקבל טלפון בהול, מתקשר, אני מתקשר ואני שומע בצד השני, אדם שבור, מרוסק. מה עשיתי? הרמתי טלפון. הרמתי טלפון, דיברתי איתו. כן? קבענו להיפגש. כן? שבור בתוך. הוא חזר לשם. טוב, אנחנו חובתנו זה לעודד ולחזק, ולומר שוב ושוב, כן, אפשר לחזור, אפשר לחזור ולשקם את הרצון, אבל הדברים לא פשוטים כפי שאתם רואים. וכל זה בגלל שהוא לא נשמע. הוא לא נשמע. לא מספיק נשמע. לא מספיק כקיף את עצמו בגדרים, בסייגים מתאימים, כדי להתפתח מבחינה רוחנית. אומר לנו הרב, וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין אמו מעט וחוזר וניאור. כשיש את התנאים המתאימים, כיוון שלא נתבטל לגמרי, אז תיזהר. תיזהר מהעבירה ומאביזריה, כי יש מישהו בתוכך שממתין לשעת הכושר שלו. יש מישהו בתוכך. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת אשר לפניו. סיפר לי תלמיד שהיה בצבא. במציאות של הצבא יש הרבה מצבים מאוד מאוד לא נוחים, שגורמים להתעוררות של כוחות שלילים בתוך האדם. עוד מיני כוחות, קיצור, אתם יודעים. הבחור הזה, למרות שהוא חזק במוסריותו ולמד הרבה שנים תורה, הוא התגייס אחרי כמה שנים, הוא התגייס לצבא לתקופה קצרה. והנה, באחת הפעמים התעורר ויכוח בינו לבין מה שקרוי חילוני. והבחור החילוני הזה בז לו, מצחק עליו, לדתיות שלו. ואז אותו תלמיד סיפר לי שבתוך תוכו הוא ירגיש שהוא רוצה להרים את היד ולתת לו אגרוף בפרצוף. לרסק לו את הפרצוף לבחור הזה. הוא אומר לי, באותו רגע שחשבתי להרים את היד, ידעתי שאני לא יוצא בחיים הישיבה. כך אומר. אני גומר את הצבא, אפשר לישיבה. הוא לא חשב ללמוד, אגב, הוא חשב לגמור את הצבא ולכתי ללמוד מקצוע. כן? אבל זה מתאים לו, אני לא אומר לכל אחד לעשות את זה. ודאי שלא. אבל תראו מה זה. מעצם החשיפה שהוא חשף בעצמו את החולשה הזו, להרים יד על יהודי, לתקוע לאגרוף בפרצוף, כך הוא חשב. הוא עצר את עצמו בקושי. רק מהמחשבה הזו לבדו, הוא הבין כמה הוא רחוק. אני חוזר לישיבה, אני לא זז. לא זז מהישיבה. זה ברור השם, מאז הוא כבר 2 בישיבה, אחרי תקופת לימודים מאוד ארוכה, כן, שהוא למד לפני כן, תקופת צבא קצרה, ההתוודאות אל החולשות הפנימיות שלו, וההחלטה הברורה, אני ממשיך ללמוד. מכאן אני מנהל, זה נקודת הארכימדה שלי. מכאן אני מנהל, גם אני ללמד תורה, גם אני ללמד מקצוע. אני חוזר לכאן. אני חוזר לכאן, הולך ללמוד, שעתיים, שלוש, חוזר לישיבה. זו הייתה החלטה שלי. מה קורה לאדם שהוא מסתכל על הפרצופו האמיתי, הפנימי? כן, במצבים מסוימים של החיים. וזה צריך מאוד מאוד לשמר. נימד אם כן, להיזהר מעבירה וכל הקשור בה, כדי לא לעורר כל מיני חולשות שמצויות בתוכנו. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו, בעל נפש, כל מי שבאמת חרד לנפשו ולבריאותה, לבריאותו הנפשית, ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. כן? אתה צריך לדעת את אשר לפניך, פירוש הדבר, לשקול בצורה נכונה את כל המפגשים שלך עם המציאות. ההשלכות של המפגשים, על האיזון הפנימי הדק שלך, אי אפשר להתעלם מזה, כדי לא להיות כשיקור שהעולם נראה לו כמישור. טוב, סוכר.